93 ו-92.8 FM. כל חי. חדש מכל חי. הדרך הבטוחה והשמורה להתעדכן בכל מה שקורה בזמן אמת.
כל חי אולן, אנחנו חושפים כי ראש הממשלה...
מכתב חריג של כלל דייני ישראל.
מותר לפרסום היחידה המרכזית במחוז מרכז...
קו העדכונים הטלפוני של כל חי אונליין. חייגו עכשיו ל-036-780-780 והאזינו לכל החדשות והדיווחים אונליין. 036-780-780 ואתם בעניינים. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, השעה השנייה, המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, נתי שולמן איתנו בהפקה, ואנחנו בשעה הזו לצערנו נאלץ לעסוק בסוגיית הרשויות המקומיות. יש בחירות בעוד שבוע וחצי, ובאמת... הדרך הטובה להסתכל על זה, לפני שנפתח בשיחות גם עם פרשנויות ועל מה שקורה, הדרך הטובה להסתכל על הבחירות לרשות המקומיות, זה עוד אפשרות לכל יהודי לזכות במצווה ועשית ככל אשר ירוך. ולא משנה כל אחד על פי רבותיו, חסיד שישמע לאדמור שלו, ליטאי שישמע לרב שלו, ספרדי שישמע לרב שלו, דתי לאומי לרבותיו, זה לא, כל אחד יש לו את רבותיו, וזה הדרך הכי טובה להסתכל על הבחירות האלה בצל המלחמה, לצד התחכים והפוליטיקות והמספרים והפילוגים והדילים וכל הדברים האלה. אני יודע שרוב הציבור מרגיש לא נוח בעת הזו עם כל העיסוק הזה, למעט הצעירים ולמעט אלה שחיים מזה או מתפרנסים מזה. אז הדרך הכי טובה להסתכל על זה, יש לנו עוד שבוע וחצי, עוד הזדמנות, עוד אפשרות לזכות במצווה שאנחנו לא זוכים בכל יום, ועשית ככל אשר ירוך. ללכת, מה הרב שלי אומר, תודה רבה, קיימתי את המצווה. מחר אנחנו מהדורת אקטואליה שעוסקת בענייני היום, ומביאה את החדשות, את מה שקורה גם מאחורי הקלעים, אז אנחנו נאלצים ממש להכניס את ידינו לבוץ, ואת זה נעשה בין היתר גם עם הפרשנים שאיתנו קו הטלפון. אבי גרינצייג, שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
עורך הדין אברהים יוסטמן, איש לא עם אמונים, שלום גם לך.
שלום, שלום.
אז בעצם אנחנו נמצאים בפתחם של בחירות בכל עיר ועיר, שעל פניו היו יכולות להיראות לגמרי אחרת, אבל לוח השחמט הוביל אותנו למקום הזה, כי מי שעושה צעד א' בעיר פלונית, מוביל לצעד ב' בעיר אלמונית, והשרשרת ככה עברה את כל הארץ, וככה מסתדרים לנו הקלפים. אבי, איך אתה עם זה כאזרח? אתה יודע, סתם כאדם עכשיו.
שבסוף... אני עדיין תחת הרושם של ההקדמה שנתת פה, שגם נראה לי חטובה מאוד, אבל תראה, בסוף בפוליטיקה, אתה יודע, כשכן הולכים לחלק הפוליטי, שכולנו נאלצים, כמו שאמרת, לבחוש בו, אז הסחר המחר בין ערים וכל הדבר הזה, גם אם אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו כולנו מבינים את הצורך בו. זאת אומרת, כדי לא... בוא נגיד שכולנו אולי היינו מעדיפים שכל המפלגות החרדיות יגיעו מלכתחילה להסכמה, גם אם זה אומר שדציג שאנחנו פחות מתחברים אליו ספציפית בעיר שלנו, יהיה בשביל לסדר איזה שלום כלל חרדי שימנע מלכתחילה את כל הפילוגים האלו.
אוקיי. אברהים יוסמן, שאלה לי אליך. אתה כאזרח, מרגיש בנוח בתקופה הזו?
אני לא חושב שאף אחד מאיתנו מרגיש עם בנוח, אבל אתה הקדמת ואמרת שהבחירות החרדיות תמיד הולכות עם ציוויים של גדולי ומאורי הדור, שאנחנו בעצם את כל החיים שלנו מנהלים על פיהם ובהוראתם, ולכן כשהם מצווים עלינו להצביע, אנחנו נצא להצביע, למרות שחלקנו אני בטוח היו מעדיפים לא לעשות את זה בתקופה הזאת, או לעשות את זה בצורה אחרת, או שזה לא יגיע למחוזות שזה הגיע בחלק מהמקומות. וגם צריך לציין שיש ערים שלמות שבהן באמת הבחירות מנומנמות לגמרי, ואין באמת מאבק יצרי. למשל, עיר מגוריי, ביתר עילית, שהיא שקטה למדי. אבל כמו שאמרת, אנחנו נעשה את מה שצריך. נקווה שזה לא יהיה מעבר למה שאנחנו רואים עד עכשיו. זה ימשיך ויהיה רגוע, ו... באופן יחסי כמובן.
דווקא עד עכשיו יחסית נראה די רגוע, אני לא רואה פה איזה.
אני רוצה להוסיף מילה, כי אתה יודע, אנחנו שקועים מטבע הדברים גם יותר בערים שהן בלאו הכי חרדיות, אתה יודע, בני ברק, אלעד, בית שמש, בסוף בסוף בסוף, ברוב המקרים בערים האלו, יהיה בסוף ראש עיר כנראה חרדי, ובואו נקווה שאת יודע, הצרכים של הקהילות החרדיות ומה שיהיה, גם אם יהיה יותר בית כנסת אחד להוא או להוא, זה נושא משני יחסית, אבל חשוב מאוד, ויש לנו, יש לך הרבה מאוד מאזינים גם בערים מעורבות, שבהם יש משקל הרבה יותר משמעותי לדבר הזה, וגם אם אנחנו לא שמים עליו דגש, שם צריך להבין שהכוח החרדי הוא באמת יש לו משמעות. שם זה כמו בחירות הארציות.
שם אסור שתהיה שעננות, בוא נאמר כך. אסור שתהיה שעננות בכלל, אבל יש מקומות שזה ממש קריטי.
כן, נכון, בהחלט,
ירושלים. ככה
ציפור טבריה. ירושלים, פתח תקווה, לא חסרים מקומות. טבריה, חצר בזה. בהחלט מקומות שהעדות החרדית נבחנת פעם אחר פעם.
טוב, תגיד גרינצייג, הבחירות האלה יובילו אותנו לשינוי סדרי עולם בסדרי הכוחות בפוליטיקה החרדית?
אני חושב שיש נושא אחד שלא מדברים עליו, ודווקא יוספן אולי יוכל יותר לגעת בו, וזה היחסים בתוך אגודת ישראל. אני חושב שזה הסיפור הגדול של הבחירות האלו. זאת אומרת, נכון, היה שינוי של ציר מציר דגל שס לציר של דגל ושלום אמונים בחזרה, ומצד שני ציר שס וגור וויז'ניץ, הכל נכון. בסוף ההשלכה האמיתית, אם הולכים, חוזרים לעזרה הארצית, לאיפה זה ישליך, אני חושב שאגודת ישראל נמצאת רגע לפני פרידה אולי לשתי אגודות ישראל, או למשהו בסגנון הזה.
וואה. יוסטמן, זה הרגשה?
אם גרינצייג נותן לי כזה כבוד, אני לא יכול שלא לקחת אותו, אבל אני אומר לך שהתחושות קצת מעורבות, אתה יודע, מצד אחד אני קראתי חלק מהפרשנים בסוף השבוע, שאמרו, וואו, זה ממש ימות המשיח, וגר שס עם ויז'ניץ, ובלז עם דגל ירבוץ, וכאילו יש פה באמת איזושהי תחושה שאפשר לפרש אותה לשתי צדדים, אפשר לפרש אותה שבאמת יש פה חיבורים חדשים ונפלאים, שהשבטיות הישנה אתה יודע, ספרדים אשכנזים למשל, פחות רלוונטית, כששס וויז'ניץ נלחמים כתף לכתף, וכן על זה הדרך. ומצד שני, כמו שאברהם אומר, החלוקה המסורתית מאותגרת, ואולי נמדדת מחדש, והכלים מסדרים מחדש על הלוח. יכול להיות שאנחנו נמצאים בתהליך כללי כזה, זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים היום בעולם קצת שונה מאשר לפני 20-30 שנה. הציבור גדל מאוד, זאת אומרת, אם בעבר היה לנו את האיום הקבוע, אתה יודע, הרי אם תפרשו אז לא נעבור את אחוז החסימה בכנסת וכל מיני דברים כאלה, וככלל גם בעיריות, אתה יודע, בשביל שקבוצה תקבל נציג, היית צריך להיות קבוצה גדולה מאוד ומשמעותית מאוד, והיום כל קבוצה זוטרה יש לה שני נציגים פחות או יותר. אז יכול להיות שזה באמת לא כל כך נורא שהדברים יוגדרו ויסתדרו מחדש, ואולי תהיה פה אפילו מפלגה חרדית חדשה. אולי במקום שיהיו לנו שלוש מפלגות חרדיות, אז יהיו פה ארבע מפלגות. אולי זה באמת לא כל כך נורא, כי באמת הציבור כבר היום, אתה יודע, 1,200,000, 1,300,000, המספרים הולכים וגדלים, ואולי דברים יסתדרו בצורה אחרת וגם יתרחבו.
לא יודע אם אני מחכה ליום שיהיו פה ארבע או חמש מפלגות חרדיות, אבל כן אני אגיד שהנקודה, הקבר המתחם הישנים שהיו פעם, של לפי עיירת המוצא באירופה או באפריקה, פחות רלוונטיים נראה לי בזמננו. אז כן, זאת...
אולי מה שמתברר עכשיו, שאף פעם באמת זה לא היה רלוונטי, ובאמת תמיד הכל היה שילוב אינטרסים, של קבוצה זאת, עם קבוצה זאת, עם קבוצה זאת, ושהאינטרסים משתנים, אז זה משתנה. ועכשיו הוא השתנה, אז האינטרס השתנה, אז פתאום זה משתנה. אולי בעצם אף פעם לא היה פה משהו מהותי, אמיתי, איזשהו חיבור אמיתי. הכל היה, מאז ומעולם, חיבור של כרגע זה מה שנוח לי. וזה מה שמתאים לי.
לא, תראה, אי אפשר לזלזל בתחושת שבט. תראה, כל יועץ, כל קמפיינר או יועץ יגיד לך שאחד הדברים שהכי מניעים אנשים להצבעה בסוף, לבחור במה הם מצביעים, זה בסוף השתייכות שבטית או קבוצתית. זה אגב, זה לא קשור למגזר החרדי כמובן, זה בכל כדור הארץ, בכל מפלגה, בכל מדינה, בכל מקום. יש תחושות שמניעות אנשים להצביע, יש תחושות שליליות שזה...
כן, אבל אנחנו מדברים על שבטים שהולכים אחד עם השני.
השבטיות היא ב-DNA של החרדיות, והיא מבורכת.
נכון, אבל לא רק, לא, זה בדיוק העניין.
זה חלק מה-DNA של החרדי, הוא שבט. זה מתחיל מכשרויות, זה מתחיל ממנהגים, זה מתחיל מהלכות.
אני לא חולק על זה, אני לא חולק על זה, אני רק אומר שזה מפיין כלל עולמי בכל מקום, לא המצאנו את הגלגל במובן הזה, ולכן אני לא חושב שאפשר לזלזל ולהגיד שזה היה סתם עד היום. אבל כן, יש קורה משהו, אתה יודע, ככל שכולנו חיים פה יחד בסוף לאורך שנים, אז השבטיות מתעממת קצת, וכן, וזה, אתה יודע, אנשים חיים באותה עיר, אז בסוף פחות קריטי להם אם הסבא שלו עלה מגליציה והסבא שלו הגיע מפס במרוקו, בסדר? זה, לא זה כרגע הנושא שעומדת שם על הפרק. חשוב להם שהביוב יזרום כמו שצריך ושהארנונה תתפקד. אז דברים קצת משתנים.
וזה השאלה. אולי בגלל כל העיסוק הזה במי סגר עם מי ואיזה חסידות הולכת עם מי ועם גור ושס בבית שמש ו... ויז'ניץ ושס באלעד, והליטאים עם שלומי אמונים כאן, ונגד שלומי אמונים שם, אולי בסוף שכחנו שמהות ראש העיר, לשרת האזרח החרדי סוף סוף, להתמקד באזרח, לתת לו את כל השירותים מאלף עטף, לבנות עוד כיתות, לתת עוד...
יכול להיות הפוך, תסתכל על זה כיוון החיובי, יכול להיות שאנחנו מאמינים שכל המועמדים של מכל הכיוונים הם כל כך יעילים, שזה כבר לא כל כך משנה ממהם יהיה.
לא. אולי כל היריבות הזאת היא נולדה בגלל שכל ציבור מרגיש שהוא לא קיבל מספיק, אבי.
בוא נקווה שלא, אתה יודע, כי זה יכול חלילה להוביל להאשמות שאנחנו לא בטוח שרוצים
להתקרב. במקום שכולם מרגישים שהם קיבלו, תראית מה קורה בירושלים.
תראה, בסופו של דבר, אם אנחנו אפרופו הניתוח החברתי הקטן שעשינו, אין ספק שהאתגר הגדול הזה של השבטיות נמצא דווקא בעיריות ובמועצות המקומיות, כמו שאתה אומר, פה אנשים נבחנים בסופו של דבר על תוספת כיתות ותאורה וניקיון.
כן, כן. ואם יש ציבור גדול בעיר מסוימת שמרגיש שהוא קופח, אז אוטומטית הוא רוצה ראש עיר אחר, ובעיר ההיא התושבים מרגישים שהם קיבלו, באמת יש שיפור באלף בית ג', הם ממשיכים עם אותו ראש עיר. אתה רואה את הדברים האלה, עד שנכנסת הפוליטיקה.
כדי שזה לא יישאר רק שיח פילוסופי, אז אני אקח אותך דווקא לדוגמה ספציפית. כן. ניקח רגע את אלעד, כן? הרי על פניו באלעד, בוטפו לכאורה מספרית אמור להיות בנקר, אתה יודע, יש לשעת לבד היה 50% מהקולות, אם אתה מצריך את ויז'ניץ וחלק מהציונות הדתית וכאלה, הוא אמור להיות מנצח בפער. למה עדיין קיים שם מתח? ואני לא נכנס כעת למה הסיכויים של כל אחד ואיך, אבל למה עדיין קיים מתח?
בגלל שלא אף אחד לא יודעת אותו צעות בו.
בדיוק, יש איזה הבנה שקבוצה היה ראש עיר טוב. אז בסוף, אז אנשים אומרים, רגע, אז יכול להיות שבגלל שהוא טוב, כן יהיה קבוצה כזאת שתצביע לו, קבוצה אחרת שתצביע לו. בסוף, יש משקל לראש עיר טוב, אין ספק שאנשים מעריכים את זה.
אבל עוד הפעם, עכשיו הכנסת אותנו ללעד, אז אני צריך לענות לך ללעד. אם בלעד, 80% מהתושבים...
אני רק אומר שבסוף, יש כל הסיבה שעוד קיים איזשהו מתח סביב העיר הזאת, כי ישרוליק פרוש הוכיח שכן יש לו איזשהו יכולת מסוימת.
אבל עובדה ויש חסידות גדולה שהלכה איתו באופן מסורתי פעם אחר פעם.
אז יכול להיות שאותם הוא יחזר.
אוקיי, אז לכן זה מה שאני אומר. בסוף, בכל עיר, בכל מקום, תמצא את הקבוצה שאומרת, אני לא קיבלתי את מה שמגיע לי.
או שהחסידות הזאת הלכה איתו ממניעים אחרים לגמרי, שהם כן קיבלו את מה שמגיע להם, והם עשו איזשהו דיל עם גוף שלישי במקום אחר, שאילץ אותם ללכת איתו במקום הזה. כן, אז בוא נגיד ש...
אולי בגלל זה דגל התורה הולכים איתו.
אין לדעת, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד עדיין שאנחנו באמת בזמן של וגרים זאב עם כבש, והבחינה היא באמת...
לא, זה ודאי שלא, זה ודאי שלא.
הבחינה היא באמת בבחינה על בסיס מקצועי. צריך לקוות שבאמת בסופו של דבר אנשים טובים יבחרו בכל מקום, והם ישימו על ליבם לתת באמת, כמו שאמרת, לקבוצות, ולכל קבוצה וקבוצה מה שמגיע לה.
לא לקפח, אתה חושב באמת לא לקפח.
אתה הבאת את ירושלים כדוגמה, ולמרות שאני כמי שלא מזוהה לגמרי עם השלטון המקומי בירושלים, יכול להגיד לך שבאופן סביר באמת הייתה קדנציה שקטה ורגועה באופן יחסי,
וכולם הרגישו, אתה יודע, אדם לא יוצא עם מלוא תאוותו בידו, אבל כולם הרגישו שטענותיהם ודרישותיהם נשמעות ומתקבלות.
הבעיה תהיה אם בסופו של דבר באמת הפוליטיקה הארצית תתעקש לעשות את הדברים לפי הסדר הישן ולא תמיד הטוב, ולכן הדברים יתערבבו, כמו שרמזתי מקודם, שהשיקולים לא תמיד האם הקבוצה שלי קיבלה מספיק, אלא האם הקבוצה שלי במקום אלמוני קיבלה מספיק, ולכן במקום פלוני אני צריך לעשות מה שאני אמור לעשות במקום אלמוני, שתלוי במקום פלוני, חד גדי, חד גדי.
טוב.
נראה לי שסיבכת
את כולנו. הסתבכנו, כן. בסדר. הכל טוב. אני מסכם עוד פעם ואומר למאזינים שלנו, שהם רובם המכריע בני תורה, מכל החוגים והעדות והמגזרים והקהילות למיניהם, בסוף יש רבנים שעומדים על מדין ואומרים למי להצביע, איפה להצביע, באיזה עיר להצביע, וכל אחד יעשה כהוראת רבותיו, יש לפה ולשם. זה בסוף הבחירות של אדם חרדי, ועשית ככל אשר יורוך. ביום שבו נעשה כל אחד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, אז הכל יתפרק, אז הכל יתפרק, זה יקים לכאן, זה ימשוך לשם, זה יעשה שם. בשורות טובות, תודה לשניכם, אבי גרינצייג, עורך הדין אברהם יוסטמן, שבוע טוב
לכם. כבוד לך על הקו שאתה מוליך ועל הדרך המסודרת והמכובדת.
כן, הרבה יותר כיף מלהתעסק במי חתם, מי הפר הסכם ראשון, ולמה הוא לא סגר עם ההוא, וכמה הם מונים, 1,500, מה פתאום 1,800, והוא רוצה להגיב. ואז אתה מלא אותו להגיב, הוא אומר, מה פתאום, אתה יודע למה הוא אומר את זה? כי הוא חתום איתו, שמע, אנחנו לא שם. לא עכשיו, לא בתקופה הזאת, קשה, קשה לרדת לשם. בחירות קודמות, או אתה יודע, בזמן אחר, זה כיף להשתעשע בזה. שיהיה שבוע טוב, להתראות. הרב אליעזר אוכברגר, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב.
סגן ראש עיריית ירושלים, מחזיק תיק תכנון ובנייה, יושב ראש הוועדה. הנה, בדיוק הבאנו את ירושלים כסמל, כדוגמה למקום שבו אין מחלוקת. מקום שבו איש על דגלו ועל מחנהו, ראש עיר בקונצנזוס, נכון? זאת התחושה שהכל עובד והכל טוב, אין על מה לריב.
כן, נכון. בירושלים פחות או יותר בחירות שקטות. בירושלים אין הרבה מחלוקות, כמובן כמו בכל בחירות פה ושם, יש אילו דברים קטנים, אבל בירושלים הבחירות הן שקטות, מתנהלות בצורה הגונה והוגנת, כל אחד פורס את מרכולתו, הישגיו, רצונותיו, פעולותיו, תוכניותיו לעתיד, ואני מקווה שכך יהיה.
באמת, והמפלגות החרדיות, רבותיהן, כל אחד עם רבותיו, אתה יודע, יש... זה בסוף, ככה זה עובד. מי שנשמע למועצת גדולי התורה של דגל התורה, מצביע דגל התורה, גם אם ראוכבגר לא ענה לו לטלפון לפני שבוע. זה לא קשור אחד לשני.
אני אומר עוד פעם, ברור שהמפלגות, כל אחד הולך לפי הוראת רבותיו, כל אחד הולך לפי הנחיית רבותיו, כל אחד עושה את הכינוסים עם רבותיו שלו, ולכן, כמו שאמרתי, אין לנו פה הרבה מחלוקת, אין לנו פה הרבה התערבות של מפלגה אחת בענייני המפלגה השנייה, ואנחנו מתמקדים בלהביא את המקסימום של המצביעים אל הקלפי, ואני בטוח שאנחנו נביא את המקסימום של המצביעים אל הקלפי, ושאנחנו גם נגדל בכוחנו.
בעצם הבחירות הקודמות, הגעתם לשישה מנדטים, אחרי אותו פיצול עם אגודת ישראל, היה אז הרבה מתח ברחוב, אנחנו זוכרים גם על רשות העיר, ההתמודדות של יוסי דייץ' מול משה ליאון וכו', זה מקסם קולות, היה את מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שממש יצא מכליו להצלחת המערכה הזו. איך משחזרים את זה בבחירות האלה, כשיחסית... השטח רדום, אתה יודע, לא הייתי אומר שעננות, אבל זה לא אותו, לא אותה אווירה, בכלל לא.
לגמרי, אתה צודק לגמרי, וזה אחד מהאתגרים הגדולים שלנו, להוציא את האנשים למרות, לא יודע אם המילה שעננות היא מילה נכונה, אבל יש איזשהו סוג של תרדם, סוג של הרגשה שהכל טוב, הכל יפה, בסך הכל עברנו 5 שנים עם הרבה הישגים, עם הרבה הצלחות, עם הרבה פעולות שנעשו למען הציבור החרדי, למען ציבור בני התורה, בכל השכונות ובכל המקומות. והיום אנשים, אתה יודע, טוב להם. לפני 5 שנים היה את כל המחלוקת. עכשיו הדברים הם פחות או יותר... מה שהיה הוא שיהיה, יש מפלגה אחת.
בוא נודע לאמת שגם חביליו, המועמד מול משה לאון, גם לא מגיע בסקרים לאיזשהו מדד כזה שהוא יכול לכבוש את ראשות העיר, אבל אין גם את המתח של בין...
נכון, בפעם קודמת היה סיבוב שני, הפעם קודמת אתה זוכר.
בדיוק. והיה מתח, אתה יודע, עיר חילונית או עיר חרדית, מה הצוויון?
חד משמעי, נכון, וזה הדליק אז בשעתו את כל השטח, והיה מתח גדול, והיה אמוציות, והיה פעילות בלי עין הרע גדולה מאוד. אני מקווה שהפעם, ביום הבחירות עצמו, הציבור יתעשת וכולם ילכו אל הקלפי ויצביעו, כמו שאמרת, לפי...
מה נמצא על הפרק בירושלים?
קודם כל, המשך העשייה למען הציבור. אנחנו עברנו 5 שנים עם הרבה עשייה, והעשייה הזאת צריכה להימשך. לא סיימנו עדיין, אנחנו באמצע תיקון האפליות והטיפוחים שהיו מנת חלקו של הציבור החרדי, מנת חלקם של ציבור בני התורה במשך שנים רבות מאוד, 10 שנים ויותר. עוולות לא מתקנים ביום אחד, יש הרבה בירוקרטיה, יש הרבה דברים שהם תהליכים ממושכים. מי שמבין בזה, מי שמבין איך הולך הדברים, יודע שזה לא הוקוס פוקוס, אין פה קסמים, וצריך לעבוד ולעבוד ולעבוד. יש דברים שברוך השם הצלחנו, והרבה, יש דברים שנמצאים באמצע, ויש דברים שצריך להמשיך אותם, ואם חלילה אנחנו לא נצליח בבחירות, אז הדברים האלה לא נוכל להמשיך אותם. מי שיפגע זה ציבור החרדי, ואף אחד לא רוצה להעלות על דעתו בכלל אופציה כזאת שהציבור החרדי לא ימשיך לקבל את מה שמגיע לו במלוא העוצמה ובמלוא הצדק והשוויון, ובשביל זה צריך ללכת להצביע ביום הבחירות.
טוב, זה ברור. בואו נדבר גם על הקדנציה שחלפה. אז יש הרבה מאוד עשייה, כמו שאמרת, כמובן גם ראש עיר משה לאון, אהוב, אהוד, כמו שאומרים, ראש עיר
שתומכים
בו וסיפק את הסחורה, האזרחים מרגישים את זה לגמרי.
בחברות, בהדדיות, ביחד, בהחלט, כן.
כסיעת דגל התורה במועצה, מלבד העבודה הרבה בתכנון ובנייה, שאתה ריכזת שזה לא משהו שאפשר לסכם במשפט וחצי, זה 5 שנים של... אלפי תיקים שעברו אצלכם בוועדה, של היתרים ואישורים ומה לא. גם יש הרבה מאוד פעילות חברתית, הרבה מאוד עשייה חברתית. ואני שואל, האם, אתה יודע, מה שמשקף עכשיו בערב הבחירות, שיש יחסית רגוע ושקט, וזה בא לידי ביטוי גם בעשייה. כל אחד עושה, כל ציבור מרגיש שהוא מקבל את מה שהוא צריך.
כן, בהחלט. אני מסכים עם כל מה שאתה אומר. כשאתה אומר עשייה חברתית, אז תראה, רק בפעולות תרבות שונות, תרבות/חינוך, שהוא לא בתוך תלמודי התורה או בבתי הספר, לא בחינוך הרשמי, אלא בבלתי פורמלי, שזה אחרי צהריים וכולי, אנחנו רשמנו הישגים בלתי רגילים, כשאנחנו מדברים על מעל 6,000, כמעט 7,000 פעולות פר פעולה, פר עשייה, פר דבר כזה. אם אנחנו מדברים על מענה לצורכי הפרט, כל 6 חברי עשייה דגל התורה, כולם יש להם לשכות ועוזרים, ואנשים שעובדים יומם ולילה עבור הציבור, ואנחנו כל אחד מתעד כמובן את הפניות שהגיעו אליו, את הטיפול שהוא עשה, ואנחנו מדברים על למעלה מ-20,000, כמובן בקדנציה, ב5 שנים אני מדבר, למעלה מ-20,000, 22 ומשהו, אני לא זוכר במספר מדויק, של פניות פרט שהגיעו אלינו ונענו על ידינו לציבור. אלה מספרים בלתי רגילים, ומי שרוצה שהמספרים...
היקפים אדירים, 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 ו...
והיקפים אלה ימשיכו הלאה ואף יגדלו, חייב לבוא ולהצביע ביום הבחירות, ולכן אמרתי גם שאני חושב שהציבור מכיר ומוקיר, ואנחנו בעזרת השם נגדל במספר...
העיקר לא להישאר שעננים, ולא...
ירושלמים,
האווירה רדומה קצת, להתעורר...
ללכת להצביע ביום הבחירות,
בדיוק.
ולא לתת למי שמבקש את רעתו של הציבור החרדי...
להנות מזה שאחוזי הצבעה במגזר החרדי יהיו נמוכים בירושלים. הרב אליעזר אוכברגר, סגן ראש העיר, תודה רבה ובהצלחה רבה, בשורות טובות.
תודה רבה וערב טוב.
אז יום שלישי הבא, כאמור, הבחירות ברשויות המקומיות, וירושלמים, גם אתם צריכים להתעורר, לצאת ולהצביע, איש על פי רבותיו, איש על דגלו ועל מחנהו, אבל לפחות לצאת ולעשות את המצווה הזו של הוראת גדולי התורה, כל אחד לפי רבותיו. פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו לחיפה. שלום לאברהם שטרן.
שלום וברכה לך ולמאזינים.
רשימת אגודת ישראל בחיפה, ואתם שם יצרתם גם קואליציה, איזושהי אחדות בתוך הרשימה, כבר תסביר לנו. קודם כל, במי תומכים לראשות העיר?
אנחנו קיבלנו החלטה במוצאי שבת, לאחר דיונים רבים, לתמוך בעורך דין דוד עציוני, המועמד אשר מוביל והמיטיב למגזר החרדי. אנחנו ושאס כבר איבנו תמיכה, ואנחנו מקווים בימים הקרובים שגם דגל התורה תצטרף אלינו ותביע תמיכה בו, ובעזרת השם הוא יביא הרבה הישגים למגזר.
כלומר, זה או הוא או שחוזרים ליונה יאב, ראש העיר לשעבר, שהמאמץ להחליף אותו בקליש, איך נאמר, הצליחו להחליף אותו, אבל הקדנציה האחרונה לא סיפקה את התוצאות שהציבור החרדי בחיפה ציפה, נכון?
ממש ממש לא, באמת הוחלף, אבל הקדנציה ממש הייתה רובה במועצת השינוי, הוקם מועצת לעומתית לראש העיר, וממש המגזר החרדי לא קיבל כלום, נשארנו באותו מצב כמו לפני 5 שנים, ובעקבות המצב הזה פשוט מאוד העיר קפל שמרע, ולא התקדמנו לכלום, והפעם אנחנו מקווים שנוכל לשנות זאת.
מה הצרכים של הציבור החרדי בחיפה? איך אתה מגדיר איזה 2-3 יעדים שעליהם צריך לצאת להצביע?
וואו, איזה שאלה. מה זה מה? אנחנו מדברים פה על אפליה של 20 שנה. אנחנו מדברים, אין כיתות לימוד. אנשים פה, אין כיתה אחת תקנית בכל אדר למגזר החרדי שנבנה על ידי עיריית חיפה ומשרד החינוך. אין דבר כזה. אין כיתה תקנית אחת. אנחנו מדברים על תנאים בסיסיים שלא קיימים פה היום למגזר החרדי, ואנחנו על זה הולכים לבחירות עכשיו. פשוט מאוד רק לקבל את הבסיס ולשאוף ממנו להמשיך הלאה. לקבל את הבסיס. אם זה תשתיות, אם זה כיתות חינוך, אם זה... בכל סעיף שהוא.
אז אתה מדבר בעיקר על חינוך, תשתיות, תקציבים, תרבות, אני מבין גם, היה שם...
תרבות, הקצאות, אנחנו מדברים על הקצאות, לא היה פה הקצאה אחת ב5 שנים האחרונות למגזר החרדי, הקצאה אחת, בערים אחרות אנחנו יודעים מה קורה, הקצאה אחת הציבור החרדי לא קיבל פה, אנחנו ממש 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 מצפים ומייחלים לעשות שינוי.
זאת הסיבה גם, בוא נודע לאמת, שקשה לקלוט משפחות צעירות חדשות, הרי יש הרבה צעירים שעוברים ממרכז הארץ לגור בחיפה, אלטרנטיבה במצוקת הדיור, היה נראה מקום מאוד מבטיח, הרבה אנשים מגיעים, אבל בלי הנרע הציבור גדל, הצרכים גדלים ואין מענה.
אתה נוגע פה בנקודה מאוד חשובה, כי בחלק מהשיקולים שלה קיבלנו החלטה ביחד עם גדולי ישראל לתמוך בעורך דין דוד עציוני, זה הנושא הזה, הוא הראש המועמד לרשות העיר הכי רתום לנושא של פינוי-בינוי, ויש פה מקום לעשות פינוי-בינוי למגזר החרדי, בשכונה החרדית, בשכונת הדר, וזה הקטר שיכול להביא את הצמיחה פה. גם ברגע שנעשה פינוי-בינוי, יהיה יותר שטחים לבנות שטחי ציבור, וגם דירות חדשות. זה באמת הבן אדם המוכשר והנכון להוביל את זה.
טוב, בואו נסיים רק קצת ככה עם מספרים, להבין את סדרי הגודל. הציבור החרדי כמובן גם בחיפה, יש דגל התורה ויש אגודת ישראל ויש את ש"ס, ביחד כמה כל הציבור החרדי, אנחנו, כמה אתם מונים?
אנחנו מקווים, אנחנו היינו 4 מנדטים בקדנציה האחרונה, כל המגזר החרדי בעיר, אנחנו מקווים שבקדנציה הזאת נעלה משמעותית בעקבות הגידול הטבעי ואחוז ההצבעה לא גבוה שנערכים אליו פה, אז אני חושב שאנחנו נהיה יחד לפחות מקפצה של 8-9 מנדטים.
משמעותי מאוד.
זה משמעותי מאוד מאוד, ואנחנו נקבע מי ראש העיר בחיפה, ואנחנו חושב שזה יעזור מאוד מאוד למגזר, ואנחנו נוביל ונצליח לעשות פה שינוי, ואנחנו נוביל יחד עם דוד עציוני את הנהגת העיר, ונוביל את הצמיחה בעיר. למגזר הכללי ולמגזר החרדי בפרט.
אברהם משטרן, חבר מועצת עיריית פתח תקווה, ראש רשימת אגודת ישראל בחיפה, סליחה, תודה, ערב טוב, להתראות. בשורות טובות, עכשיו אנחנו לטבריה, יוסי אוקנין, יושב ראש אס בטבריה, שלום לך.
שלום וברכה.
אצלכם הבלגן חוגג.
כן, לא משעמם בכלל.
לא משעמם בטבריה. כמה רשימות דתיות, חרדיות, שרצות למועצת העיר, לא סגורים על ראש עיר אחד, והפיצול הזה עלול לעלות לשני הצדדים ביוקר. תעשה לנו סדר למאזיננו ככה מרכז הארץ, קח אותנו רגע לסקירה קטנה במערכת הפוליטית בטבריה.
ראשית, אני אתקן אותך, כל המפלגות החרדיות דתיות כן מאוחדות ומצביעות לראש עיר אחד.
אחרי שמועמד אחד פרש, כן.
לא, גם לפני. זאת אומרת,
אוקיי.
כמון יוסי נבא הוא היה פייבוריט שלנו, ואנחנו תומכים בו כל המפלגות החרדיות. יש בעיה אחרת, למועצה, שיש מפלגה חדשה שקמה בחצר של הרב קוק, על ידי הבן של הרב קוק, והיא זו שלכאורה מתיימרת לנגוס בשס, או אפילו התבטאויות יותר, של למחוק את שס בטבריה. זו המלחמה שלנו כרגע בעיר טבריה, ובעזרת השם אנחנו תפילה שלא תצלח דרכם, ואנחנו
למה? שיהיה לכולם, שכולם יקבלו הרבה מנדטים.
כולם יקבלו, אבל שאנחנו נקבל הרבה יותר, וגם צר לי שאומרים ברש גלי ש רוצים למחוק את תנועתו של מרן בטבריה, בכל מיני תחבולות ותרגילים ותכסיסים, ואנחנו עובדים מאוד קשה פה בטבריה. לא קל לנו, אבל בעזרת השם מרן עוזר, בעזרת השם ננצח.
תגיד לי רגע, טבריה עיר שעד היום כל מערכת בחירות ב-15-20 שנה האחרונות, בעצם מתמודדת על בחירות על זהות העיר. זה לא רק בחירות כמו בכל עיר, על מבנה ציבור ועל עוד כמה, ועל כיתות ועל תקציב התרבות. זה ממש על זהות העיר. האם העיר הופכת להיות יותר מסורתית, יותר דתית, עם צביון יותר יהודי, או שהעיר, כמו שרון קובי בזמנו רצה לעשות, להפוך אותה לפריז עם שפת ימה של טבריה, של כנרת?
תראה, כל ראש עיר שהיה מאז ועד היום, לא ניסו אפילו לעשות את המהלך הזה. היה אחד שניסה וקשל, ואני לא מאמין שמישהו יכול להצליח, כי טבריה, כטבריה, היא עיר מסורתית, רובה ככולה, וכולם אוהבים את זה שהעיר היא שומרת מסורת ברובה של העיר. יש אזורים מסוימים שיש שם סטטוס קוו וזה פתוח בשבת, אבל רוב העסקים סוגרים לא בגלל שבת, אלא שהם רוצים יום מנוחה, לגיטימי וטבעי, ומנצלים את זה שזה גם יום שבת, כן. אז זה יוצא טוב לכולם. אבל אין כאן שום כפייה דתית או דברים כאלה. הכל בסדר. ובדרך ארץ, והכל בסדר אצלנו. ברוך השם.
טוב, מה היעדים שלכם כשס בטבריה לסיום? מה המטרות? מה אתם רוצים להגיד?
אנחנו רוצים שני דברים.
כן.
ראשית, שתהיה ראש עיר משלנו, שזה יוסי נבא, שאנחנו פעלנו בשבילו ונפעל בשבילו, בעזרת השם הוא זה שינצח, ושבמועצה נקבל כמה שיותר מושבים בעזרת השם.
כי למה? כי מה היעד? מה המטרות בטבריה?
המטרות בדבר א', כמו שציינת, לשמור על הצביון של העיר ברמה הכללית. הדבר הנוסף זה להרחיב את הקהילות, לטפח אותן, להוסיף מוסדות חינוך שחסרים לנו. יש לנו, לא חסר לנו דברים ואתגרים, ואנחנו רוצים לשפר אותם ולהצליח בהם, בעזרת השם.
נאחל בהצלחה לכולם, יוסי אוקנין, יושב ראש אז בטבריה. תודה רבה, להתראות.
תודה רבה.
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
זהו, אז אחרי בחירות רשויות מקומיות, אחרי ענייני המלחמה, אנחנו ככה רוצים לתת במה היום לקבוצה מאוד חשובה וגדולה באוכלוסייה, הם ובני משפחותיהם, וכל המאזינים, המאזינות, שיש מי מבני משפחתם שלצערנו חולה במחלה הקשה באלצהיימר, או סימנים ראשונים למחלה כזו. אפילו כבר מעל גיל 50 יש כאלה שמרגישים איזושהי מחיקת זיכרונות, קשה להיזכר בדברים. ויש היום שינוי משמעותי בכל הגישה והטיפול בסיפור הזה. זה פשוט באמת חשוב לשמוע, לדעת, להבין מה הכלים שעומדים לרשותנו עם ההתפתחות בטיפול במחלה הזו. איתנו קו הטלפון סמנכלית עמותת עמדה, לאה גולדברגר. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אתם לקחתם על עצמכם משימה, גם להעלות מודעות לאלצהיימר בכלל ולפתרונות והטיפולים, גם תמיכה בשאר בני המשפחה שמתמודדים עם הסיפור הזה, וגם לקדם עוד כל מיני רעיונות ותהליכים שאפשר לאמן, נכון? אדם יכול לאמן את עצמו כדי כבר להתחיל להתמודד כשמרגישים את הסימנים הראשונים של המחלה הזו.
נגעת בהרבה דברים ביחד, אני אנסה ככה לעשות סדר.
קדימה.
קודם כל לגבי עמותת עמדה, היא הוקמה כדי לעזור קודם כל לאנשים עצמם ולבני המשפחה המטפלים בהם. אני יכולה לספר שגם אני בעצמי הייתי בת משפחה מטפלת לאימא שלי שהתמודדה עם אלצהיימר במשך 5 ומשהו שנים, נפטרה לפני פחות משנה, אבל בעצם גם אני קיבלתי מענה מעמותת עמדה, שקודם כל בא לעזור באמת למעל 150 אלף איש בישראל שמתמודדים עם אלצהיימר או דמנציה אחרת, באמצעות מגוון רחב של מענים, קו חם, קבוצות תמיכה ועוד הרבה דברים. אחד מהדברים אבל שהעמותה עשתה, והיא עמותה ותיקה של כמעט 40 שנה, זה להבין שלא מספיק רק לתת את המעטפת התומכת למשפחות, כדי שלא יהיו לבד בתוך הסיפור הזה, שזאת מחלה ארוכה שלוקחת הרבה מאוד שנים, ונכון להיום אין לה מרפא, זה גם להבין מה גורמי הסיכון לדמנציה ולהעלות את המודעות, כמו שהזכרת, בקרב הקהל הרחב, כי מה שאנחנו רואים זה שככל שתוחלת החיים עולה, ככה גם כמות האנשים שמתמודדים עם המחלה הזאת.
אז בוא ננפץ רגע את המיתוס הראשון.
ככל שנבין יותר טוב, נוכל גם לנסות אולי לצמצם את המספר הזה.
כן. זה שאנחנו לא יודעים למה המחלה הזו מתפתחת ולמי כן ולמי לא, זה נכון או שזה מיתוס?
אנחנו לא יודעים לגמרי, וזה לא מהמחלות האלה שאתה אומר, יש פה איזה גן אחד שהוא פגוע, וברגע שאנחנו יודעים שהגן הזה קיים, אז אנחנו יכולים איך להתמודד. מחלות הדמנציה נשענות על הרבה מאוד גורמי סיכון שביחד מייצרים בעצם את המופעים של של המחלה. אין פה איזה גורם סיכון אחד שאם נדע אותו, נתקן אותו, אז נוכל להימנע מהמחלה. ולכן הסיפור פה הוא הרבה יותר מורכב, וצריך להבין שדווקא בגלל שיש כל כך הרבה גורמי סיכון, והרבה מהם הם קשורים לאורך החיים שאנחנו חיים אותו. זאת אומרת, מחקרים מראים שעד 40%, ויש מחקרים אפילו יותר קיצוניים, שמראים שבאורך חיים נכון יותר אפשר לצמצם עד 40% מהסיכונים לדמנציה. או okay. יותר. זה מאוד משמעותי להבין שיש לנו מה לעשות.
טוב, אז אנחנו שומעים על אלצהיימר, ברוך השם, אנשים בריאים, צעירים או בני משפחה, שומעים את המילה הזו, מיד עולה לנו בראש את אותו קרוב משפחה, קרוב או רחוק, או מי שאנחנו מכירים שמחלת השכחה תפסה אותו בזקנותו, והוא כבר לא זוכר מי הם נכדיו, והוא לא זוכר מה הוא היה עשה לפני 5 דקות, כך אנחנו מדמיינים את זה. אבל למעשה, זה הצד הקצה, זה הקיצוני של המופע שנקרא אלצהיימר. זה מתחיל בדברים מאוד מאוד קטנים, בגיל מאוד מוקדם, שאם לא נהיה מודעים, לא נדע לזהות אותם. אז מה עם סימני הזהוי?
אז בואו נעשה איזשהו סדר. קודם כל, מבחינת הגילאים שאנחנו רואים אנשים שמתחילים לחוות את הסימפטומים האלה, אנחנו רואים ש... ככל שהגיל עולה, ככה גם השכיחות של המחלה. יש 4% של אנשים מתחת לגיל 65 שמאובחנים באלצהיימר. זאת אומרת, אנשים בשנות ה-50 שלהם, אפילו בשנות ה-40 שלהם, שמתמודדים עם אלצהיימר. אבל הרוב באמת פוגש את האנשים בשלבים מאוחרים יותר. יחד עם זה, אנחנו מתחילים להבין שגם אם הסימפטומים מתחילים להופיע בגילאים מאוחרים יותר, כנראה שהמחלה מקננת ויש איזה ניצנים שהם פשוט עוד לא באו לידי ביטוי עוד הרבה שנים לפני כן, אבל אז בגלל שזה לא בא לידי ביטוי, אז קשה לנו לדעת. סימני האזהרה, כן, סימני האזהרה השכיחים שאנחנו ככה נוטים להגיד, רגע, קורה פה משהו, זה לא בעיות השכחה והזיכרון, שאולי הרבה פעמים אנחנו נתקלים בהם וזה מלחיץ אותנו, שהלכנו למטבח ולא זכרנו למה הלכנו למטבח, שהייתה לנו בעיה לשלוף איזה מילה או שם של מישהו ולקח לנו עוד רגע או עוד שעה. לא אלה סימני האזהרה של מחלות הדמנציה, אלא מופעים שהם הרבה יותר חריגים כשהם באים לידי ביטוי. כשאדם לא מצליח לעשות תפקודים שהוא עשה כל החיים, שהוא לא זוכר איך להפעיל את הקומקום של שבת, שהוא נכנס לרכב והוא לא זוכר איך מתניעים, אדם שרואה חשבון במקצוע ופתאום מתקשה בלוח הכפל. אנחנו מחפשים את הדברים שהם חריגים, לא כאלה שיכולים לקרות כי אנחנו עייפים או מתוחים או לא היינו מספיק קשובים.
אז בזמן שככה קצרות שנותר לנו, אתם בעצם גם מציעים, לא תרופה, אין תרופה, אין פתרונות, אבל אתם מציעים כלים להפוך את ההתמודדות לקלה יותר.
נכון. ההתמודדות במהלך המחלה היא מאוד מאוד מורכבת בהרבה מאוד רמות. קודם כל ברמות פרקטיות צריך להתארגן להשגחה לאדם 24/7, צריך להתארגן משפטית, כלכלית, יש היבטים רגשיים של תהליך אבל שבני משפחה מתמודדים ככל שהקשר עם האדם הולך ונעלם. אנחנו משתדלים לתת את המעטפת בכל תחום ועניין שבו מרקם החיים ככה הולך ונפגע ומשתבש, ולעזור במה שאנחנו יכולים בעצמנו או לכוון ולתווך אל גורמים אחרים שיכולים לעזור בתוך הדבר הזה. משפחות נמצאות בכאוס בתוך המחלה הזאת, והיא מחלה שהיא לא סטטית. גם עד שהתרגלנו לאיזשהו שלב מסוים, בעוד שנה, שנתיים, פתאום זה ראה אחרת, ואנחנו שוב פעם מול איזה חוסר ודאות וחוסר עונים איך להתמודד. אנחנו נמצאים שם בכל השלבים.
סמלכלית ארגון עמותת עמדה, אז כל מי שבתחום, כל מי שרוצה יותר מידע, יכול לחפש את עמותת עמדה ולקבל הרבה יותר מידע מכם בסוגיית אלצהיימר, מחלת השכחה בשם הנפוץ יותר, ושלא נדע, שלא נדע, זה באמת התמודדות מורכבת, קשה, לחולה, לבני משפחתו. תודה רבה על השיחה כאן, תודה, בשורות טובות, להתראות. הרב אלישיב וייל, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
רינה של תורה. אנחנו לקראת הסגולה הגדולה, הפלא יועץ כמובן, כמדי שנה, וכל שנה עם סיפורי הניסים סביב ההילולה הגדולה הזו. ספר לנו קצת ככה יותר על הסגולה המיוחדת של רינה של תורה.
בעזרת השם ביום רביעי נצא ביחד עם עשרות מאברכי רינה של תורה להפלא יועץ בבולגריה. דווקא זה מעניין, אתה אומר עשרות שנים, זה לא, ממש, זה דווקא רינה של תורה, יש לנו ברוך השם את עמדות התפילה שקיבלנו מ...
לא, אמרתי עשרות שנים או עשרות אלפי ניסים? אוקיי, טוב.
כן, כן, אני אסביר. אז בזה יש לנו את עמדות התפילה שבמשך כל השנה. דווקא הפלא יועץ, יש פה סיפור מעניין, סך הכל משנה שעברה התחלנו את זה, מישהו פנה אלינו, שהוא פנה לאחד מגדולי ישראל, שהוא רצה איזו ישועה גדולה, והגדול הזה אמר לו, תשמע, יש סגולה שאני ראיתי במו עיניי, שהפלא יועץ כתב בספרו, שמי שיעשה טובה לילין נשמתו, הוא יקיים את הבקשה שהוא יבקש. הוא אמר לו, תשמע, לך תקים כהלל על שם הפלא יועץ, ובזרב השם אתה תיבשה. אז הוא פנה אלינו, שאנחנו נקים את הכהלל, ובאמת, שנה שעברה, הלכנו, בדקנו את הנושא, ויש שלוש דברים בעצם בעניין הזה. הרעיון הוא שהפלא יועץ כותב, שמי שיבוא על קברו, כותב גם אחרי תפילה, יבוא על קברו ויעשה טובה לעילוי נשמתו, בעצם הוא יקיים את הבקשה שלו. שנה שעברה ארגנו איזושהי נסיעה, ובאמת היו כמה אנשים שהגיעו, והיה מפה לאוזן כמה אנשים גם שתרמו, ואחרי הנסיעה הזאת פתאום קיבלנו מבול ממש. דרך אגב גם אני אישית, שמעתי שהגדול הזה אמר, אני אמרתי טוב, אם הגדול אמר, אני אעשה, גם לקחתי אברך בכהל הזה, ואני אישית, אני אומר באמת, פעם ושתיים, שבאמת אמרתי שאני גם אעשה את זה, וראיתי ישועה ענקית, מה שהייתי צריך אחר כך, אבל באופן כללי, קיבלנו עשרות סיפורי ישועות, על אותו נושא שעשינו. ואמרנו שהשנה, אנחנו בעצם
משהו הרבה יותר גדול ויותר רחב.
משהו הרבה יותר גדול, ולהביא את זה לכלל הציבור, כי באמת זה בשורה פשוט מדהימה. פשוט מדהימה.
החזקת אברך,
בעצם זה הבטחה שלו.
לזכותו של, שוב פעם, החזקת אברך, לזכותו של בעל הפה ליועץ, בתפילה, עם התפילה הגדולה בבולגריה על ציונו אחרי לימוד וכל זה, מבקשים ישועה, והוא מקיים את הבטחתו, פשוט.
נכון, נכון, זה באמת, אני לא יודע אם יש כאן דבר, פשוט הבטחה.
זה קורה ביום רביעי, היום יום ראשון, אז בואו ככה נזרז את מאזיננו, להתקשר אליכם כבר מעכשיו.
אנחנו יודעים שככל שמתקרב ביום שלישי ורביעי בכלל, הקווים תמיד מלאים, וכמה שאנחנו מגייסים עוד ועוד תלפניות, אבל אף פעם לא עומדים בעומס. אני ממליץ, מי שמעוניין לקחת,
להתקשר הערב עכשיו, להרים טלפון, לאן?
להתקשר הערב, כוכבית 5379, כוכבית 5379.
מצוין. כוכבית 5379, רינה של תורה, כבר עכשיו יענו לכם. תקבלו שם את כל הפרטים, איך מצטרפים לסגולה, מה צריך לעשות. וזה הסגולה הגדולה הזו. הרב אלישיב וייל, מרשת הכולל רינה של תורה, תודה רבה. בשורות טובות. סיימנו את המדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לנתי שולמן בהפקה, לטכנאי שלנו פנחס בינדר, תודה, להתראות.